כל חי אונליין 93fm.co.il.
לילה טוב ושלום רב באולפן יעקב גפן. במסגרת ועידת האקלים שנערכת זו הפעם ה-22 במרקה שבמרוקו, תקף ראש הממשלה הפלסטיני את ישראל וטען כי ישראל מזהמת ופוגעת באיכות הסביבה והמים של הפלסטינים על ידי הקמת מפעלים רבים ביהודה ושומרון, וקרא לבאי הוועידה לחקור את ישראל על כך. השר לאיכות הסביבה זאב אלקין, שהשתתף בוועידה, השיב בחריפות לטענותיו ואמר, חבל מאוד שהפלסטינים השתמשו בבמה זו כדי לתקוף ולטעון טענות הזויות, שאנו דוחים לחלוטין ושאין להם כל בסיס. דווקא הפלסטינים צריכים לחנך את עצמם בנושא, וכדוגמה מהחודש האחרון ישנו ניסיון פלסטיני להקים מפעל מלט בשמורת טבע שמקודם על ידי הרשות הפלסטינית אך ורק בגלל שזה משרת אינטרסים של בניו של אבו מאזן. האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת באזור פנתה אלינו לעזרה לאחר שהרשות לא מסייעת להם לאור המעורבות של בניו של אבו מאזן, כך סיפר אלקין לבאי הוועידה. קודם לכן נפגש השר אלקין עם מזכ"ל יונף, תוכנית הסביבה של האום שנוהגת בשנים האחרונות להוציא דוחות תקיפים נגד ישראל, ובפגישה סוכם על שיתוף פעולה ופרויקטים שונים. ידיעה של כתב החוץ שלמה ריזל. מועצת יש"ע הגיבה להצהרותיו של שר החוץ אביגדור ליברמן כי תיתכן הקפאת בנייה מחוץ לגושים ביהודה ושומרון, ואמרה כי מדובר בדברים חמורים. על הממשלה לחזור לבנייה בירושלים ובכל רחבי יהודה ושומרון, נמסר בהודעה מטעם המועצה. יושב ראש שדולת ארץ ישראל בכנסת, חבר הכנסת יואב קיש, אמר על דברי ליברמן כי דבריו הם טעות אסטרטגית ממדרגה ראשונה. בימים אלו הולכות ונשלמות ההכנות לכינוס שלוחי חב"ד העולמי שיערך בניו יורק בשבוע הבא. חלק מהמשתתפים כבר הגיעו למרכז חב"ד העולמי 770 בימים אלו. לאחר מספר חודשים דחה בגץ את העתירה כנגד סלילת כביש עוקף נבי אליאס, ובכך ניתן אור ירוק להמשך תכנון וסלילת הכביש הצפוי להפוך עשרות יישובים בשומרון לנגישים הרבה יותר למרכז הארץ, בין השאר היישובים צופים, מעלה שומרון ואחרים. אלפים יעלו לפקוד החל מהערב את ציונו של מרן ראש הישיבה הגאון הרב אליעזר מנחם מנשך, זכר צדיק וקדוש לברכה, במלאת 15 שנים להסתלקותו. בהיכלי התורה והישיבות יערכו עצרות זיכרון, בהן ילמדו ממשנתו ומדברי תורתו. עצרת תפילה מרכזית תארך הלילה בעוד חצי שעה בחלקת אוהל ציונו בבית העלמין פוניבז' בבני ברק. במקום הוכנו מתחמים מיוחדים לגברים, נשים וכהנים. תחזית מזג האוויר, הלילה מעונן חלקית, מחר בלי שינוי ניכר במזג האוויר. ביום שישי ובשבת הורגש התחממות הדרגתית ויעשה חם מהרגיל.
התחזית בחסות סנוסופט, סדרת גלילי נייר טואלט ברכות מפנקת במיוחד. סנוסופט, רך כל כך.
ועד כאן חדשות כל חי.
עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח את התוכנית שלנו בנושא מערכת הנישואים מול מערכת משפחת המוצא. בני הזוג צריכים לכבד, ליקר, להעריך את משפחת המוצא, ואחרי אדם כתב שאדם צריך להסתכל על אבי ואמו כהגדולים ונכבדי ארץ, למרות שבעיני בני אדם אינם חשובים כלל. והגאון רב חיים שמואלביץ בשיחות מוסר מספר שאביו היה כל פרק זמן מחפש מידה שבה אביו, כלומר הסבא של הגאון רב חיים שמולביץ, הוא מיוחד במידה הזו, עד שהיה רואה אותו כחד בדרה במידה הזו. וזה הכבוד האמיתי שאדם מכבד את הוריו באמת. יחד עם זאת, בקובץ ישורון, בקווים לדמותו של הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, מסופר שם, כשדיברו על החיי אדם שומר שאדם צריך לראות את ההורים שלו כאחד בדרה, היה אומר שדבר כזה הוא לא ייתכן ולא הגיוני, מכיוון שלא ייתכן שתצווה התורה לעוות את ההיגיון והשכל הישר, הרי לא ייתכן שכל הורה יהיה חד בדרה, ואם זה לא ייתכן שזה כך, אז לא ייתכן לצוות את הילדים. שכך הסתכלו על ההורים, אלא הדברים הם באים בשביל לחזק ולעורר על הזהירות במצוות כיבוד הורים. בספר יושר הוריי הביא הסבר פשוט. האדם הוא מכבד את אחד בדרה, את גדול הדור, בהערכה עצומה, בהערכה רבה. למה? כי הוא אדם שיש לו מעלה. מה המעלה שלו? הוא חד בדרה. חד בדרה בנושא התורה, חד בדרה בנושא התפילה, חד בדרה בנושא החסד, הוא חד בדרה בתחום שלו. כך צריך להסתכל על ההורים שהם חד בדרה שהולידו את הילד, אותנו. הם חד בדרה בעניין הזה. בדיוק כמו שיש לבני האדם כבוד גדול לאנשים שמפרנסים אותם, מעניקים להרבה מאוד כסף, כך יהיה להם כבוד גדול, כבוד של חד בדרה לאותם הורים שהולידו את הילד הזה. בכל אופן, לא באנו להכריע בין הדברים, אלא להביא את שני הצדדים. יחד עם זאת, ודאי שמצוות כיבוד הורים היא מהחמורה שבחמורות. ובכל זאת, אומרת התורה, על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. ונרצה לגעת בנושא ההיפרדות הנכונה של הילדים מההורים, כאשר הם מתחתנים ובונים את הבית שלהם. ונתחיל עם הרגשת הבגרות. מתי בני האדם מרגישים שהם בוגרים ביחס למשפחת המוצא? הם כבר לא אותו ילד קטן. מתי הם בוגרים? כשיש להם חברים מחוץ למעגל המשפחתי, כשהם מקבלים את המשכורת הראשונה, מתי הם בוגרים? הסימנים של הילד הבוגר ביחס למשפחת המוצא שלו, שהוא התבגר, היא באה לידי ביטוי בשני אופנים. באופן אחד, כשהילד רואה את ההורים שלו בצורה מפוקחת. מה הכוונה? לא שחליל הם לא טובים, אלא כי אנשים עם יכולות, עם עשייה, עם נתינה, יחד עם זאת, הם מוגבלים. הם לא יכולים להעניק חום, אהבה, עזרה כלכלית, תמיכה, כל הזמן, כל החיים. הם עשו את זה, ודאי. ועל זה מגיע להם הכרת הטוב, כמו שכתוב בתלמוד ירושלמי, כפורע חוב כל ימיו. יחד עם זאת, הראייה שהיום הילד הוא בן 20, 30, 50, 60, זהו, הוא לא יכול להמשיך ולקבל את האהבה, את החום, את הקשר, את העזרה הכלכלית, את העזרה החברתית, את העזרה הרגשית, שהוא קיבל כשהוא היה בן 3, 4, 7, 10, 15, לא כי ההורים חלילה לא טובים, אלא בגלל שהם לא מושלמים. כשילד מתחיל להביט על ההורים שלו בצורה מפוקחת, כאנשים שהם חד בדרה, שהם מעולים, שהם נהדרים, אבל לא יכולים לספק את כל הצרכים וכל הרצונות של הילדים, זה כבר מימד אחד של בגרות. מימד נוסף של בגרות זו היכולת של המתבגר להיות אדם שיש לו את התפיסות שלו, הדעות שלו, מבלי שהוא מרגיש חרדה, לחץ, מתח, אי נעימות כשהוא צריך להביע את דעתו, שהוא יודע שהיא לא בדיוק הדעה המקובלת בביתו. בביתו אומרים זה בזבוז כסף להוציא כסף על תמונות או על ריהוט יפה הבית. הוא לא חושב ככה, כן צודק, לא צודק, הוא מרגיש שהוא לא יכול להביע את דעתו, הוא מרגיש שהוא חרד, הוא לחוץ, הוא מתוח, הוא לא יכול להגיד שכן, הוא רוצה לקנות תמונות לתוך הבית הפרטי שלו. זה מדד לחוסר בגרות, זה מדד לכך שהמתבגר הזה, אולי הוא נשוי, אולי הוא כבר בן 45, אולי כבר יש לו 8 ילדים. אבל כשהוא שוקל האם לעשות משהו או לא לעשות משהו בשגרת החיים שלו, למען מערכת הנישואים שלו, למען הילדים שלו, אחד מהשיקולים שיש לו, אחת מהגישות שמאפשרות לו או מונעות ממנו לעשות מה שהוא רוצה, זו המחשבה, הגישה שאומרת, מה אמא שלי תאמר על זה? מה אבא שלי יאמר על זה? מה המשפחה תאמר על זה? כלומר, שהוא מעניק משקל גבוה מדי בשגרת החיים שלו לדעות של ההורים שלו. ודאי, צריך לכבד, אבל לכבד זה לא אומר לרצות, כי על כן יעזוב איש את אביו אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אם לכם מתאימים הרעיתים בבית, אם לכם מתאימים התמונות בבית, אז זה מה שמתאים לכם, את זה תעשו לקשר שלכם. אם זה לא בדיוק אהוב על ההורים, ודאי אפשר לנסות, לדבר, להסביר למה זה חשוב, אבל בסוף ההחלטה צריכה להיות של שני בני הזוג. ומה ששני בני הזוג מחליטים לעשות משהו שמתאים להם, זה לא אומר שאין כאן כיבוד הורים, זה אומר שיש כאן קיום הפסוק. על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. הם עושים את ההחלטות שמתאימות להם. יחד עם זאת, כמובן, הם ינסו בכל אפשר לא לפגוע, לא להעליב, לעזור, לסייע למשפחת המוצא. אבל כאשר ישנו קונפליקט בין הצרכים שמתאים לשגרת החיים של שני בני הזוג לבין רצון ההורים, בהרבה מאוד מקרים, הנכון הוא שבני הזוג יעשו את מה שמתאים למערכת הנישואים שלהם. אלא שרוצים לדבר עם ההורים, רוצים שההורים יקבלו את זה בצורה זו או אחרת, אז זה ודאי, אם זה אפשרי ומתקבל בצורה נכונה ובריאה כל נושא הדיאלוג והתקשורת, ודאי שכדאי לעשות את זה. יחד עם זאת, לא למנוע את התפתחות קשר הנישואים. ולכן בני זוג שמתחתנים חשוב שירחיקו את עצמם מההורים שלהם. זה לא אומר שהם צריכים לגור בעיר אחרת, אבל זה כן אומר שהם צריכים להתחיל להתרגל לבנות חיים משותפים. מה זה אומר? זה אומר שאם מחר מחרתיים יש להם שיקול מה הם יאכלו בארוחת בוקר, צהריים, ערב, איך הם ינהלו את הבית שלהם מבחינה כלכלית, מה הקישוטים שיעשו בתוך הבית שלהם, מה את דרכי החינוך שהם רוצים בשביל הילדים שלהם. זוהי החלטה שצריכה להיות של הילדים. שני בני הזוג, וכך הם יוכלו יחד לגדול ולצמוח בתוך מערכת שמתאימה להם, ולא בתוך מערכת שמתאימה להורים של משפחת המוצא. מצד שני, חשוב מאוד להישאר קשור למשפחת המוצא, בעיקר אם ישנה משפחה תומכת ואוהבת, רק במקרים מאוד מאוד קיצוניים. כאשר משפחת המוצא מתנגדת לקשר בין בני הזוג, כאשר משפחת המוצא מנסה לפרק את הקשר בין בני הזוג, אז יש מקום לשקול ולראות האם להתרחק יותר מהרגיל, וכמובן, בכל מקרה, עשה לך רב והסתלק מן הספק. אבל באופן כללי, רוב המשפחות בעולם חשוב להיות קשור למשפחת המקור. אבל לא לשכוח שהשקעת האנרגיה החשובה היא לביסוס מערכת היחסים של שני בני הזוג. ויכול להיות שבתחילת הנישואים, שנה ראשונה, שנייה, לפעמים פתאום בשנה החמישית, השישית או השנה העשירית, שני בני הזוג מתנתקים יותר ממשפחת המוצא. למה? כיוון ששניהם הגיעו לשלב מסוים של החיים, שהם מבינים שהם רוצים לבנות את החיים שלהם לבד. שואלים ההורים, מה זה קשור? אנחנו לא מפריעים להם. נכון, ההורים לא מפריעים, אבל הילדים מפריעים לעצמם. עצם זה שהילד רוצה עכשיו לעשות משהו בתוך הבית שלו. משהו שקשור לתחום החינוך, תחום הפרנסה, תחום העבודה, תחום הלימודים, וכאשר הוא עושה את השיקול, השיקול שלו אומר, מה אשתי רוצה, מה בעלי רוצה, ומה ההורים שלי אומרים? ההורים יאמרו, סליחה, לא התערבנו, זה בעיה שלו. התשובה היא נכון, זו בעיה שלו, אבל בשביל להתמודד עם הבעיה הזו, לפעמים צריך קצת להתנתק יותר מהרגיל. חלילה, לא לזלזל, חלילה, לא להעליב, חלילה, לא לפגוע, אבל כן, אולי פחות לשתף, פחות לדבר על פרטים שבהם אנחנו יודעים שאם והיה, ואני אדבר על זה עם אחד מההורים, אז אני יודע שהוא יתערב, אני יודע שזה למורת רוחו. אם אני אספר לו שהחלטתי לקנות רהיט זה או אחר, הוא עתיד לומר לי, מה פתאום? יש לך כסף מיותר? מה אתה עושה דברים כאלה? יכול להיות שהוא צודק מאוד, יכול להיות שאין כסף מיותר, יכול להיות שהאב צודק ברמת 100%, אבל הצדק הוא לא זה שיגרום לילד להתפתח מבחינה רגשית. ולכן בהרבה מאוד מקרים, אם והיה והילד לא מסכן את עצמו מבחינה נפשית או גופנית, יכול הילד להתנתק קצת, שזה אומר, בכל אופן בסיטואציה הזו, במקרה הזה, פחות לערב, פחות לשתף. כל זה למה? על מנת שאת ההחלטות האלה הוא יעשה עם מקום של החלטה שלא, הוא יעניק משקל, כן רוצה, לא רוצה, יכול להיות שהוא עושה טעות והוא זורק לפח כך וכך אלפי שקלים. אבל זוהי הדרך שלו לעמוד על הרגליים שלו עצמו, עם בן או בת הזוג שלו. ומכאן לעוד נקודה. איך יודעים בני הזוג שהם קשורים אל ההורים שלהם בצורה נכונה? התשובה היא, הם קשורים אל ההורים רגשית, אוהבים אותם, מכבדים אותם, אבל לא מנסים לשנות אותם. כשהילדים הם רוצים לשנות את ההורים, זה בגלל שהם עצמם לא מספיק התבגרו. הם רוצים לשנות את ההורים, תבינו שמה שאני מחליט זה נכון, מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, מבחינת עירת שמיים, מה שאני עושה זה הדבר הנכון. ומנסים לשכנע עוד פעם ועוד פעם את ההורים, זה אומר שאנחנו קשורים אליהם לא רק רגשית, אלא גם תלותית בצורה לא נכונה. ילדים צריכים לאפשר להורים להיות מי שהם. אפשר לאהוב אותם, אבל לא לנסות לשנות אותם. ואם והיה, וההורים מעבירים ביקורת עוד פעם ועוד פעם, אתה לא בסדר, אתה לא טוב, אתה לא יעיל, למה אתה לא עושה ככה, למה אתה לא עושה אחרת? הילדים יכולים מצד אחד לומר להורים, הורים יקרים, אנחנו רוצים להיות בקשר איתכם ולאהוב אתכם, אבל אתם חייבים להשתנות. אתם חייבים להיות לא ביקורתיים. זה נקרא רצון לשנות את ההורים. וזה דבר שהוא לא בריא ולא טוב. לאפשר להם להיות מי שהם. לא להתעסק בהם בשינוי שלהם. אלא אחרת, להיות עסוקים בלהגן על עצמנו. לומר, אבא, אמא יקרים, אנחנו מאוד אוהבים אתכם. יחד עם זאת, אם יימשכו הביקורות, אני לא אוכל להמשיך ולדבר, אני אשמח לדבר פעם אחרת, לא מהמקום הזה. האם ביקשתי מההורה שישתנה? האם אמרתי לו, אתה לא בסדר? אני רק דיברתי על עצמי. אני מדבר על הצורך שלי, על המקום שבו אני רוצה להגן על עצמי. ודאי לא לפגוע ולא להעליב את ההורים. אבל מצד שני, גם ודאי שבני הזוג צריכים להגן על עצמה. ולכן רק כשהילדים ישתחררו מהציפיות שלהם, שההורים שלהם ישתנו, אז הם יוכלו להמשיך עם החיים שלהם בדרך שלימה, פוריה ומתפתחת. ולכן לא להתרכז באיך הוא לא בסדר ההורה שאומר לי איך אני צריך לחיות, אלא להתייחס לתגובה שלנו. כלומר, לצאת מתוך נקועת הנחה שההורה לא ישתנה, ולכן מה אני עושה אחרת? יכול להיות שההורה ישתנה, יכול להיות שההורה כן רוצה להשתנות, זה לא קשור. אנחנו הילדים לא המחנכים של ההורים, ולכן לא נתייחס בכמה ההורה הוא לא בסדר וכמה צריך לשנות אותו, אלא זהו, ואנחנו מייקרים, מעריכים ומכבדים. יחד עם זאת, אנחנו בוחרים לעצמנו מה תהיה התגובה שלנו. יש דברים שאולי כדאי לא לספר, למה? כי אנחנו מרגישים יותר מדי רע כאשר אנחנו מספרים. יש נושאים שכדאי לומר, אם זה ימשיך ככה, אני לא אוכל לדבר, אבל לא לדבר חלילה על ההורים ולומר להם תשתנו, תהיו אנשים אחרים, יותר טובים, יותר נחמדים, יותר מבינים, יותר מקבלים. הם זה החיים שלהם. צריך להשתחרר מהציפיות שיש לילדים כלפי ההורים. זה רק מבטא את חוסר הבגרות וההתפתחות של הילדים. היות שהם זקוקים לאישור מההורים לגבי מה שהם עושים בחיים, לכן הם מנסים להשיג את האישור בדרך לשנות את ההורים עד שההורים יבינו אותם. כל זה לא בא בשביל רק לשנות את ההורים, אלא השורש הוא כי הילדים, בני הזוג, הם לא מספיק חווים את ההחלטות שלהם כהחלטות שלהם, אלא כהחלטות שצריכים להיות גם כמענה לציפייה של ההורים מהם. אנחנו נצא להפסקה. בעזרת השם אחרי ההפסקה נוכל להתייחס אל שאלותיכם שלכם בנושא נפש האדם, האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין המשפחה, בינו לבין החברה, וגם ננסה לגעת בנושא שדיברנו בו, נושא ההורים והילדים אחרי שהם מתחתנים. אתם יכולים להתקשר אלינו ל-03-903-903-9 הפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
חוגגים חתונה, בר מצווה או ברית, אימג' הפקות. צילום וידאו וסטילס לכל האירועים. אימג' הפקות. הפקות צילום, מצלמות רחף ומסקים במעגל סגור. אימג' הפקות. 052-7-669-669. 052-7-669-669. למזכרת מושלמת, רק אימג' הפקות.
השבוע, מחירה מטורפת בשקם אלקטריק. כל המחלקות, כל המוצרים, הכל ב-24% הנחה וב-24 תשלומים שווים.
שר ישראל, שר התורה.
ישיבת חזון עובדיה, מיסודו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, מודה בזאת לכל התורמים היקרים שלקחו על עצמם מטר ושותפות בהקמת בניין הישיבה. מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה. כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, ישיבה היחידה שהקים מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
משרד מרועד קומפלט החל מ-600 שקלים לחודש? חייג לנדלניסט 03-910-8050 03-910-8050.
סובלים מכאבי גב? בעיות אורתופדיות? ברכיים? מפרקים? דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר. כוכבית 3414. כוכבית 3414.
הידעתם? אפשר להגיש לביטוח הלאומי בקשה מכל מקום ובכל שעה. למענכם, הביטוח הלאומי מרחיב את השירותים באתר, ואתם יכולים להגיש מגוון תביעות בלחיצת כפתור. תביעות לקצבות נחות, תאונות עבודה, דמי אבטלה, דמי לידה, תגמולי מילואים ועוד. פשוט תיכנסו לאתר הביטוח הלאומי ו... תקתקו את זה! הביטוח הלאומי מקוון אונליין, מתקתקים את זה!
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. 1-800-677-777 1-800-677-777
עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו 30 מיליון שקלים. לוטו, מה יסדר לך את החיים?
מה הפכה?
מהפכת מחירי המשקפיים בישראל נמשכת. כל המסגרות בחנות מ-50 ועד 100 שקלים בלבד. עדשות דקות 1-5-6 פלוס סיפויים, זוג ב-35 שקלים בלבד. אהרונוביץ' 10, מרכז רימונים בני ברק.
משקפיקס, משקפיקס.
עדשות 4, צילינדר 2.
משקפיקס.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
שלום וברכה.
שלום, קודם כל יישר כוח גדול לתוכנית, לכבוד הרב. אנחנו מאוד מאוד נהנים מהחוכמה והבקיאות שברוך השם יש ברוך הוא חנן את הרב.
ברוכים תהיו, תודה רבה.
כבוד הרב, אמן. יש לנו ילד בן 5 שהוא לפני כשנה גמלנו אותו מטיטול, אבל באיזשהו שהוא מקרה שקרה, החזרנו לו את הטיטול. הבעיה העיקרית שהוא מפסס ביום. כלומר, הוא לא לגמרי מפסס, אבל כאילו יש לו כמו בריחה. הוא מתאפק, הוא לא הולך להתפנות, ובלילה, כמו אנחנו שמים לו טיטול, ואנחנו לא יודעים איך לטפל בדיוק בנושא הזה. עשינו קצת מתנות, אולי קצת צביטות שהוא קיבל בישבן, אבל זה לא עזר. וככה זה חצי שעה נמשך. אני לא יודע אם יש קשר לבעיית פוליפים, יש לו בחודש הבא בעזרת השם ניתוח. בעזרת השם.
כן.
אז אשמח כבוד הרב.
אז השאלה היא מה? השאלה היא ש...
השאלה איך לטפל... אין איזשהו סיבה שפתאום הוא מפסס קצת בתחתון. הוא, כלומר, בקטנים כמובן, לא גדולים...
תראה, ברמת העיקרון זה יכול להיות מצב, יש מצב, לפעמים בני ילדים סובלים, אם והיה, וזה לא מהבעיות הרגילות, שצריך להתמוע איתם בדרכים הרגילות, אם והיה, ומדובר על מצב שילד עבר איזושהי חוויה שהיא קשה, אז לפעמים קורה שהילד הוא שומר בבטן שלו איזשהו מצב קשה, חוויה קשה, תחושה לא נעימה שהייתה לו, היות שזו החוויה שהוא שומר, הוא באיזשהו מתח מסוים, והוא מביא את זה ידי ביטוי בצורה גופנית. זה נקרא משהו שהוא פסיכוסומטי. כל זה בתנאי שבאמת יש משהו שהוא אכן מהותי בנפשו של הילד. אם אין משהו מהותי, אז פשוט עובדים בדרכים הרגילות והמקובלות בהקשר הזה. אבל אם והיה וחוששים למשהו, אז בדרך כלל זה סביב הנקודה הזו שיש מתח, משהו שהוא שומר יותר מדי והוא לא מרגיש בנוח עם זה, וזה בא לידי ביטוי בצורה שמתוארת. זה עוד פעם אני חוזר ואומר, לא בכל מקרה, כאשר יש בעיה והבעיה היא חן נפשית אז זה כך, אבל בהרבה מאוד מקרים זה בכלל לא קשור לבעיה נפשית אלא פשוט לחינוך להרגלים. שלום, ערב טוב.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול איך להתייחס בן או בן זוג שסובל מכאב חוני?
כן. זו שאלה חשובה. לפעמים קורה שבן או בת זוג חלילה נפצעים בתאונה, תאונת עבודה, או יש להם מחלות אלה ואחרות, ואז הם סובלים מכאב כרוני. בעקבות המצב הכרוני, אז אחד משני בני הזוג לא מתפקד כמו שהוא תפקד בעבר שלו, הוא מבצע מספר מוגבל יותר של מטלות בבית ביחס למה שהוא היה עושה בעבר. לפעמים זה גם כן מגיע לידי מצב שבו אחד מהשניים נוטל את עול הפרנסה יותר מהאדם האחר, וגם את עבודות הבית וכדומה, ולפעמים זה יכול להיות טוב, לפעמים זה יכול להיות לא טוב, כלומר טוב יחסי, כמובן שלכתחילה כל המצב הוא לא טוב, אבל התגובה של בן הזוג הבריא, לפעמים היא טובה, לפעמים הוא לא טובה, וניכנס על הפרטים. קודם כל, היום מחקרים מראים ששליש מהמבוגרים, כלומר כשבודקים אנשים כמויות, רואים שכשליש מהמבוגרים סובלים מכאב כרוני זה או אחר. יש ברמה גבוהה יותר, יש ברמה נמוכה יותר, אבל כשליש מהמבוגרים סובלים מכאב כרוני. ואנשים שסובלים מכאב כרוני הם בדרך כלל במצב רוח יותר ירוד. לא כל הזמן, אבל הרבה חלקים מהלך היום. ולמה? הם פחות עושים, פחות מתפקדים, עסוקים הרבה בכאב שלהם, שלא באשמתם חלילה, ולכן הם פחות עסוקים ביצירה, התפתחות, יוזמה, הרבה עסוקים בכאב, והיות שכך, אז המצב רוח הוא מדוחדך יותר. הם נעולים במצב רוח רגשי שמביא אותם למצב פחות ופחות נעים. וגם בני הזוג שהם, בני זוג של אדם שסובל מכאב כרוני, גם הם יכולים להגיע למצב רוח מדוחדך. ולכן, אחרי הרקע הזה, צריך לדעת, אם והיה, ואנחנו רוצים לעזור, לסייע לבן או בת זוג שהם סובלים מכאב כרוני, אז חשוב לדעת שדאגה ודאי שהיא חשובה, אבל דאגה רבה מדי, טיפול מסור מדי, הם לא טובים לטווח ארוך. ולמה? מכיוון שכאשר אנחנו יותר מדי מתעסקים בכאב של בן או בת הזוג, עם הזמן אנחנו נכנסים אל תוך מערכת של תסכול, אכזבה, ייאוש, המצב לעולם לא ישתפר, וכך אנחנו גם כבן או בת הזוג התומך יכולים להיבלע יותר מדי רגשית בתוך הבעיה. ואז יכול להיות שלא באשמת האדם הסובל, חלילה, זה לא באשמתו. הוא באמת עם פנים זועפות, הרבה הנחות במהלך היום, והוא עושה כל מיני תרופות או דברים שיוכלים לעזור ולסייע לו, ולא תמיד נכון להתמסר אל הכאב יותר מדי, וכל זה למה? בשביל להגן על הבן הזוג הבריא, שהבן הזוג הבריא שלא ייכנס יותר מדי לבעיה. ולמה? כי הבן הזוג הבריא הוא הגלגל הצלה של הבן הזוג שסובל מהכאב הכרוני. הבן הזוג שסובל מהכאב הכרוני הוא כמו היינו אומרים תובע בתוך מערבולת של רגשות, של כאב, של אכזבה, של ייאוש, של חוסר ראייה של עתיד טוב יותר. ולכן דווקא בן הזוג השני הוא מצד אחד צריך לתמוך, ונראה בהמשך איך, ומצד שני, הוא צריך גם לא להיכנס לזה יותר מדי, בשביל לא להיות חלק מהבעיה, ולא להיבלע יותר מדי בתוך הבעיה. ולכן, אם והיה ונאמר, בן הזוג שלנו, הוא סובל מכאב כרוני, ובכל זאת, הוא מנסה לבצע פעילויות, עושה דברים טועים וכדומה, חשוב במקרה הזה, לעודד אותו. סליחה, לעודד אותו. לומר לו משהו כמו, היה מרגש לראות אותך, לומד, עושה, פועל, אתה ניכר שאתה עושה, מתאמץ, מנסה להשקיע, על מנת שתוכל להרגיש טוב יותר. זה דבר שהוא חשוב. יחד עם זאת, אם אנחנו מדי פעם מתוסכלים, מאוכזבים, בן או בת הזוג סובלים יותר מדי כאב כרוני, אפשר מדי פעם להביע את זה, וכדאי מדי פעם להביע את זה. לומר ש... לדוגמה, אפשר מדי פעם לומר, אני מרגיש שזה קשה, זה קשה לשנינו, גם לי זה לא תמיד קל. כלומר, לא תמיד צריך לשמוע הכל בלב, אפשר להביע את זה, אבל כמובן לא יותר מדי, על מנת שהדבר לא יישמע כדבר שהוא מאשים. גם האדם שסובל מכאב כרוני, באופן טבעי יש לו הרבה תלונות והרבה קשיים, יחד עם זאת, לא היינו רוצים שהוא ידבר יותר מדי רק על הקשיים ורק על התלונות, כי עם הזמן יכול להיות שהקשר בין בני הזוג מתחיל להיות קשר על הכאב. מדברים על הכאב בבוקר, מדברים עליו בצהריים, מדברים עליו בערב, ואז אם סובלים מהכאב ומדברים עליו יותר מדי, בסוף מה המחנה המשותף של שני בני הזוג? הכאב. לכן צריך להתמקד גם בדברים אחרים ולא רק בזה, למרות הכאב. אז לכן, ודאי שמי שסובל מכאב כרוני, סליחה, יכול לומר אמרות בסגנון של, כן, אני סובל מכאבים, אבל אם והיה והוא הביע את הכאב שלו, תאמר, אני סובל מכאבים, אבל אני מרגיש שאני מתקדם. אני סובל מכאבים, אבל אני מתפקד טוב. כלומר, היה לי יום נפלא, היה לי יום טוב, היה לי קשה, אבל הסתדרתי. כלומר, גם אם והיה ומביעים איזשהו כאב מסוים, לא להתעסוקים רק בהבעת הכאב, אלא להביע את הכאב, אבל גם איזושהי תחושת עידוד. והעידוד היא לא בשביל האדם הסובל מהכאב כרוני, אלא בשביל האדם התומך. יחד עם זאת, חשוב מאוד שבן או בת הזוג התומכים באדם שסובל מכאב כרוני, ייזהרו לא לומר אמרות בסגנון של אתה סתם מגזים, אתה רוצה תשומת לב, אתה לא באמת מרגיש כזה כאב, תירגע, תירגע, יהיה בסדר, או הכל בראש שלך, או הרבה אנשים יש כאבים בחיים, למה אתה לא יכול לחיות איתם, למה אתה לא יכול להסתדר איתם? זה ודאי שלא כדאי, וגם לא כדאי שבן הזוג שסובל מכאב כרוני יאמר, אתה לא יודע כמה קשה לי, אתה לא יודע כמה כואב לי, כי הוא באמת לא יודע באמת כמה כואב. לכן יותר חשוב לשים דגש על שני צדדים. צד אחד, התומך, שהוא ישמע, יאזין, יתמוך, אבל מצד שני, לא ייבלה בבעיה יותר מדי, וגם כאשר בן הזוג שסובל מכאב כרוני, מדי פעם עושה דברים טובים, לעודד אותו, לחזק אותו. היה נהדר לראות אותך הבוקר שהצלחת לתפקד, לעשות, לפעול וכדומה. וגם בן הזוג שסובל, אם מדי פעם יש כאבים אלה ואחרים, או במהלך היום יש הרבה כאבים אלה ואחרים, כי יש כאב כרוני, אז ודאי, מדברים על זה. אפשר לדבר על זה, אבל לשים לב, לא לדבר על זה יותר מדי, שלא יהפוך המחנה המשותף בין שני בני הזוג, הכאב הכרוני, וגם, אם ואז הוא מדבר, לנסות לומר איזושהי אמרת עידוד. אבל כואב לי, אבל אני מרגיש שאני מתקדם, שאני פועל, שאני עושה, כי הגישה האופטימית יכולה לעודד את שני בני הזוג, ולתת להם תחושה טובה ומניע להמשיך ולשמר את המצב, למרות הכאב המצטבר של האחד והתסכול של בן הזוג התומך.
אני מבין. תודה רבה. מאוד מעודד. תודה רבה.
ברוכים תהיו. תודה רבה. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
השבוע, מחירה מטורפת בשקם אלקטריק. כל המחלקות, כל המוצרים, הכל ב-24% הנחה וב-24 תשלומים שווי.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג. הלוואה מהירה לכל מטרה, מהיום למחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 57-57. מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובת החזון. הטובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו כוכבית 2675 ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה. כוכבית 2675.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג. הלוואה מהירה לכל מטרה, מהיום למחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 57-57. מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
הרבה יותר אפשרויות.
עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו 30 מיליון שקלים.
לוטו, מה יסדר לך את החיים?
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מצוין, חזרנו אליכם, ואנחנו רוצים להתייחס לכמה שאלות. שאלה אחת, לגבי הנושא של, האם של נתינה יוצרת אהבה. הרב דסר מדבר על כך שנתינה יוצרת אהבה, והנה האדם אומר, אני נותן, אני נותן, אני נותן, ואני לא מרגיש שהמערכת משתפרת. נכון. אין ספק, הרב דסר אומר שנתינה יוצרת אהבה, והנתינה היא בעלת משקל חשוב, מכיוון שכאשר האדם הוא נותן מעצמו, אז חלק ממנו נמצא אצל הזולת, כפי שמסביר הרב דסלר, מופיע גם בכתבי המגיד מזריץ', אותו רעיון. יחד עם זאת, חשוב לדעת עוד נקודה שמתעלמים ממנה. הרב דסלר אומר עוד משהו. הרב דסלר אומר שבמקום אחר, אם והיה, ולאדם יש צרכים מסוימים, והוא מועך את הצרכים, הוא מתעלם מהצרכים, הוא חונק את הצרכים שלו, כלומר, הוא לא מביא אותם מדי ביטוי, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם הוא חונק את הצרכים שלו, כלומר, הוא לא מעניק להם, הוא לא נותן להם איזשהו מענה מסוים, האדם הזה הוא שוב ושוב מרגיש תסכול. ואז הוא כמו קפיץ שמואחים אותו. קפיץ שמואחים אותו הוא קפיץ, ואז אנחנו מואחים אותו, מואחים אותו, מואחים אותו, וככל שמואחים אותו, יבוא רגע, ואנחנו נזיז את היד המואכת, או את הגורם המואך, ואז הקפיץ יתפרץ בצורה כל כך קיצונית, ואז יהיה כבר ללא שליטה. אותו דבר, אם והיה, ויש אדם שהוא נותן, אבל בגדול, רמת הצרכים שלו לא זוכה למענה, אז זה אומר ש... הנתינה הזו היא לא נתינה שיוצרת אהבה, היא נתינה שהיא חונקת, כי הוא מרגיש שהוא נותן ולא מקבל מענה לצרכים שלו. הוא מרגיש שהוא נותן והוא לא מקבל מענה לצרכים שלו. היות שהוא מרגיש שהוא נותן ולא מקבל מענה לצרכים שלו, אז הוא מרגיש עוד ועוד. אמנם אני נותן, אבל מצד שני, אני לא זוכה למענה, ולכן אני מועך את הקפיץ, את הצרכים שלי. ואז הנתינה הזו היא גורמת לסלידה. בשביל שיהיה נתינה שגורמת לאהבה, זה כאשר יש רקע בריא בתוך מערכת הנישואים, אז הנתינה היא יוצרת יותר ויותר קרבה בין השניים. עוד שאלה, לגבי אדם שהוא מתמודד עם זהות קורבן. מה זה זהות קורבן? אז במשפט אחד, זהות קורבן זה אדם שבעיקר שם דגש על הסבל בחיים, ויש סבל אמיתי, אבל הוא בעיקר שם דגש על הסבל בחיים, ולא על דברים אחרים במערכת החיים שלו. שלום, ערב טוב.
שלום, תודה.
שלום וברכה.
ככה, אני אספר לך את האמת. היו לי עסקים, קורבי השם, הכל היה טוב. הייתה פריצה, היה בלגן, התגרשתי והמצב לא משהו. היום אני עובד כשכיר, ואני אגיד לרב את האמת, כשהייתי בוס לעובדים, וואלה, הכל היה יותר טוב, אבל היום אני מרגיש, בפן החברתי, כולם מתייחסים אליי ממש רע, ואני לא חושב שאני באופן אישי בן אדם רע.
אנשים מתייחסים לך בפן החברתי רע, ממתי? מהיום שהפסקת לעבוד?
כן, תראו. זזול כזה.
הבנתי.
יענו, אתה לא שווה, אתה מלמטה כזה.
הבנתי, ולפני כן?
לפני זה הייתי בוס, מי אמה איזה אגיד משהו.
לפני כן היית בוס והרגשת טוב סך הכל.
ואנשים,
ואנשים פרגנו לך, העריכו אותך, ככה הרגשת.
לא עושים כאן, אבל אתה רואה, כאן תוכל פרגנו.
סליחה?
הכל אינטרסים, אבל פרגנו בטח.
כן, הבנתי. טוב, תראה, זה שיש אינטרסים זה עדיין לא אומר שמאחורי האינטרסים אין איזשהו כבוד מסוים. הבנתי, אתה בגדול אומר ככה, אתה אומר, אני הייתי בעבודה בחירה, העבודה הבחירה הזו זיקתה אותי בהרבה יחס של כבוד והערכה. היום אני עזבתי את העבודה, ואני מרגיש שלא איבדתי רק את העבודה שלי, אלא איבדתי גם את הקשר, את הערכה מהאנשים סביבי. תראה, יכול להיות שני דברים. יכול להיות משהו אחד שאכן מהרגע שאיבדת את העבודה, אז אנשים פחות מעריכים אותך. זו אפשרות אחת. אפשרות אחרת היא שאנשים לא פחות מעריכים אותך, אנשים עדיין מעריכים אותך, אלא תגובות שאנשים היו מגיבים אליך בעבר, היום אתה רגיש אליהם יותר. מה זה אומר? יכול להיות שבעבר מדי פעם היו מחייכים אליך, מדי פעם לא מחייכים אליך. היות שאתה מאוד הערכת את עצמך, היות שאתה מאוד החשבת את עצמך, היות שאתה הרגשת טוב במקום שאתה בחיים שלך, אז כשמישהו חייך, אז שמת לב, כשמישהו לא חייך, המוח שלך אפילו לא יניק איזה משקל, הוא אמר, נו בסדר, אז זמני, אז עכשיו הוא לא מחייך, אז מה, הוא לא צריך לחייך כל הזמן אליי. כלומר, לא היית רגיש כלפי תגובות שהיו גם לפני כן. אבל היום, יכול להיות שהיות שאתה מרגיש עם עצמך, עם נושא זה שאתה כבר לא נמצא בעבודה, ואתה לא בעבודה הטובה, בעלת המשקל והחשיבות, והמקום המכובד שהיית לפני כן, אז אתה מרגיש אולי גם כן רע ותסכול עם עצמך. היות שכך שם אותך עם מצב רגיש יותר, והרגישות יתר הזו, היא מתייחסת לא רק לעצמך.
במודע שזה מעלה כל מיני קומפלימנטים שכאילו, וואלה, אתה לא כמו שהיית פעם.
אנשים אומרים לך שאתה, כלום, אנשים אומרים לך אמרות שאתה לא היית כמו שהיית
לא, פעם. לא, לא, תחושה פנימית בלב.
מצוין. אז אתה אומר, אני מבין, נכון, זה תחושה, וזה בדיוק מה שאנחנו מדברים. זו הרגישות יתר, בגלל שאיבדת מקום עבודה חשוב, היות שאיבדת מקום העבודה החשוב, הרגישות יתר הזו, היום היא לא רק רגישות שלך כלפי עצמך, אלא גם כלפי תגובות לא מספיק מפרגנות או לא מפרגנות בעבר, כמו שאני אראה לך, כלפי אנשים אחרים. כי כנראה, סך הכל, אנשים אחרים, הם בגדול עסוקים בעצמם, עסוקים בצרכים שלהם, ברצונות שלהם, מדי פעם מפרגנים, מדי פעם יותר, מדי פעם פחות, אבל בגדול, זה יותר בינך לבין עצמך. עכשיו, גם אם וזה היה, לא בינך לבין עצמך, אלא גם בינך לבין אחרים, בכל זאת, לא תמיד אנחנו יכולים להכריח בינם לכבד אותנו, אבל מה אנחנו כן יכולים לעשות? שאנחנו נכבד את עצמנו. לכן, הדגש שהייתי אמליץ לך, זה יותר להיות עסוק היום, איך אני שם את עצמי במקום שאני יותר נוח לי להסתכל על עצמי ולכבד את עצמי. מה הייתי עושה היום אחרת? שלא תלוי בעבודה. יכול להיות בנושא הבריאות, בנושא יראת שמיים, בנושא רוחניות, בנושא מידות, בנושא משפחה. כך כל מיני תחומים, ותנסה לראות האם אתה יכול להשתפר בהם, ולו רק 10%. העיקר, שאתה תרגיש עם עצמך, בינך לבין עצמך, שאתה משתפר, שאתה נעשה טוב יותר, איכותי יותר, יעיל יותר, אז המקום הזה יהיה לך אולי יותר קל להרגיש שאתה מכובד בעיני עצמך, ואז גם אם והיה, ואתה רואה שפלוני אלמוני לא מעניק את היחס, כמו שהמעניק בעבר, בכל זאת, אתה תוכל לסלוח לעצמך על זה, כי יהיה מספיק טוב לך עם עצמך.
ממש מאוד לדבר, עוד שאלה קצת, אני יכול לספר לחבר מחר בעבודה שהייתי אצלך לרדיו?
אתה יכול לספר.
אוקיי, תודה רבה כבודו.
בבקשה. אנחנו רוצים להתייחס לעוד מספר שאלות. שאלה לגבי נושא אדם שהוא יועץ. אדם שהוא יועץ, והוא לא יועץ רק בתחום אחד, אלא בכמה תחומים, האם הוא לא כמו משל הברווז המפורסם, שהוא לא אף כמו שצריך ולא רץ כמו שצריך. אני משער שהשאלה היא מי שהוא עוסק בתחום הייעוץ, לא רק בתחום ייעוץ ניסויים, אלא גם ייעוץ ניסויים, ייעוץ פרטני וייעוץ הנחיית הורים וכדומה. אני חושב בדיוק הפוך. אני חושב שאם והיה והוא לא מכיר את שלושת התחומים, אז לא בטוח שהייעוץ שלו כמו שצריך, מכיוון שאם הוא עוסק רק בייעוץ ניסויים, והוא לא מספיק מבין בנושא חרדות, מתח, בנושא דיכאון וכדומה, אז יש כאן מערכת עמוקה שהיא לא ידועה והיא בולטת בתוך מערכת הניסויים. מצד שני, אם הוא עוסק בנושא טיפול פרטני, והוא לא מבין בתחום ייעוץ ניסויים, אז הוא לא תמיד יראה איך לאדם שמגיע לייעוץ פרטני יש חרדה, מתח, מצב רוח מדוכדך, ובכל זאת, למרות כל ההרגשות האלה, יש גם מערכת ניסויים שנמצאת, וצריך לראות איך מטפלים גם בזה וגם בזה. אדם שעוסק בהנחיית הורים, והוא לא מבין מספיק ביות ניסויים, ויש שני הורים שמתווכחים איך עכשיו אנחנו נהל את ההורות שלנו, ואיך נחנך את הילדים, ומן הסתם יש גם ויכוחים ומריבות בינה בין עצמם, אז הוא גם כן לא תמיד ידע לתת את העצה לשני בני הזוג, אלא לכל אחד בנפרד, אבל הם חיים ביחד, ולכן הם צריכים הכוונם. אני כן חושב יותר שאם והיה ואדם הוא גם יועץ בתחום הנפש, וגם מדריכל, וגם מהנדס, וגם עורך דין, אז זה כבר שייך להגיד שיותר ברווז, מכיוון שהוא לא עוסק לא בזה, לא בזה ולא בזה, אבל אם והיה והוא עוסק בתחום הנפש, אז לכאורה עדיף שיקיר את המגוון הרחב של התחומים, על מנת שיוכל לתת מענה רחב יותר לדברים. שלום, ערב טוב.
הלו.
שלום וברכה.
שלום רב. אני רציתי לשאול בנושא הפרעת אישיות גבולית, אם אתה יכול להסביר משהו, בן הזוג.
השאלה, אם בן הזוג סובל מהפרעת אישיות גבולית?
כן.
אז השאלה
זה אם... לוקח זמן, אתם מזהים את זה.
אז מה השאלה? השאלה... היא, מה, איך בן הזוג מתמודד עם מישהו סובל מהפרעת אישיות גבולית? או מה זה הפרעת אישיות גבולית? מה בדיוק השאלה?
הכל, מה קצת על הנושא הזה.
הפרעת אישיות גבולית, בגדול, היא נקראת הפרעת אישיות גבולית, כי היא על גבול המצב הלא בריא של האדם. כלומר, זה הפרעה שהיא בוודאי לא קלה. האדם יכול, לדוגמה, לעשות שינויים מן הקצה אל הקצה. האדם מאוד אוהב לחיות על הקצוות. האדם מאוד חי ברמת סגנון של חיים שחור לבן. לדוגמה, יכול להיות שהיום מישהו יפרגן לאדם הזה שהוא אישות גבולית, והאישות גבולית הזו, הוא יאמר לאדם שמפרגן לו, אתה האדם הכי טוב, הכי אהוב, הכי חשוב, הכי יקר. ואז, יומיים לאחר מכן, אותו מפרגן, הוא לא יפרגן כמו שצריך, או לא כמו שמצופה ממנו, או לא יפרגן בכלל, או אפילו יעביר ביקורת. יכול בעל אישות גבולית להגיב בצורה מאוד מאוד קיצונית, ואז כאשר הוא מגיב בצורה מאוד קיצונית, הוא אפילו יכול לנתק את הקשר חודש, חודשיים, או שנתיים. הוא יכול להתנתק בצורה קיצונית, ואז אחרי שנתיים שהוא חוזר לקשר, כאילו שום דבר נתק. מעולם לא קרה. אז היה איזשהו טריגר קטן לפני שנתיים, אבל לא מתייחסים אליו, לא מדברים עליו, כאילו כלום לא קרה. כלומר, קשה לו מאוד לתפקד בשגרת החיים. יש עוד כמה וכמה סימפטומים, אבל נגענו בחלק מהם. ברמת העיקרון, מה אנחנו עושים כאשר אנחנו נמצאים עם בן או בת זוג, שהם נמצאים בקשר עם הצד השני שהוא... אישיות גבולית. אדם שהוא אישיות גבולית, אז הצד השני חשוב מאוד לא ליפול אל תוך כל מערכת השינויים הקיצוניים האלה. של שחור, לבן, פעם אחת יש שמחה בלי די. למחרת כעסים בלתי רגילים. השינויים והקצוות האלה לא לכאן ולא לכאן להתמסר. חשוב לנסות כמה שיותר לפרגן, להעריך, או גם אם לא מפרגנים ולא מעריכים, אבל לפחות כאשר יש שגרה, אז או לפרגן או להעריך אותה, ואם לא, אז כאשר ישנה שגרה, כמה שיותר לתפקד בשגרה וליצור אווירה טובה בשגרה. כלומר, אם יש רגע קיצוני של כעס בלתי רגיל או של שמחה בלתי רגילה, דווקא בזמנים האלה עדיף להיות דווקא אפתי, אדיש, אפילו בזמן של שמחה בלתי רגילה, כי זה בדרך כלל לא מרזיק הרבה זמן מעמד. זה הולך להשתנות עוד יום, עוד יומיים, עוד שבוע, שבועיים, ואז הוא מתרגל לכך, האישיות הגבולית בלי כוונה, בלי לשים לב, הוא לא עושה את זה בכוונה, אבל הוא מתרגל לכך שיכול לשלוט בבני אדם, והוא שולט בתוך האדם והתגובות שלו, בלי לשים לב, בכך שהוא משנה את מצבי הרוח שלו בצורה קיצונית. לכן, דווקא כאשר יש אווירת שגרה, אווירה טובה, באותם זמנים של שגרה טובה, של אווירה טובה, זה זמן של לנסות, אמרנו לפרגן, ולפרגן זה לא דווקא לומר מילה טובה. לפרגן זה עצם זה שיש שגרה טובה, אז אנחנו חלק מהאווירה הטובה, ומדברים, צוחקים, שמחים יחד וכדומה, זה עצמו עוזר לו לחזק את המקום הזה. אבל חשוב לדעת...
איך זה משפיע לילדים?
כל נושא ההפרעה אישות גבולית היא בדרך כלל, אם והיה ויש כאן הבחנה של הפרעת אישות גבולית, זה יכול להיות לכאן ולכאן. יכול להיות שאם והיה ויש הרבה תגובות שהן קיצוניות, חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז זה יכול להשפיע לרעה, תחושת חוסר עונים לילדים, תחושת חוסר חום, אהבה, חוסר עונים שהוא חוזר עצמו עוד פעם ועוד פעם, וחוסר ידיעה מה יהיה בעתיד. אבל יש כאלה שהם סובלים מאישיות גבולית, אבל אין להם הרבה את הצדדים האלה שבאים מידי ביטוי בשגרה, זה קורה מדי פעם, אז במקרים האלה זה יכול באמת לא לפגוע בילדים עצמם. בכל אופן, ודאי שזה לא מהווה זריקת אנרגיה גדולה לילדים כאשר זה קורה, אבל כן צריך הצד השני לתמוך, לאהוב את הילדים, להעניק להם, אבל ודאי שאם והיה ויש תגובות של חלילה, אלימות חוזרת ונשנית, קשיים חוזרים ונשנים, אלבונות, השפלות של צד אחד כלפי הילדים, אז ודאי שההורי השני צריך להגן על הילדים, וכדאי לפנות לייעוץ מקצועי לראות איך מגנים בצורה הטובה והיעילה ביותר. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה למאזינים, היו ברוכים.
שלום, כאן חיים ולדר. בתקליטו 12 של חבורת תרי"ג.
לפתע.
אני נופל! אוי לא! גדי!
היי! צעק גדי כשהחליק להתגלגל בגרם המדרגות אל תוך החושך.
אוי! השם! תוציא אותנו מפה כבר!
אני לא יכול לקור!
אוי ואבוי, מה נעשה עם גדי עכשיו?
נאמר פרק תהילים, ואז כבר נדע מה לעשות.
חבורת תרי"ג!
חבורת תרי"ג! עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
השבוע, מחירה מטורפת בשקם אלקטריק. כל המחלקות, כל המוצרים, הכל ב-24% הנחה וב-24 תשלומים שווים.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזון זונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה. כוכבית 2675.
דלתות פנים קונים פעם ב-15 שנים. שלום, כאן משה גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. רק לדלתות חמדיה יש גם דלתות פטנט אקוסטיות מונות רעשים, גם דלתות פנים עמידות במים, וגם מגוון העיצובים והצבעים הגדול בישראל.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה, מבחר דלתות הפנים הגדול בישראל.
הרבה יותר אפשרויות.
עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו 30 מיליון שקלים. לוטו, מה יסדר לך את החיים?
מה הפכה?
מהפכת מחירי המשקפיים בישראל נמשכת. כל המסגרות בחנות מ-50 ועד 100 שקלים בלבד. עדשות דקות 1-5-6 פלוס סיפויים, זוג ב-35 שקלים בלבד. אהרונוביץ' 10, מרכז רימונים בני ברק.
משקפיקס.
עדשות 4 צילינדר 2.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12:00.